שלום לדביר קריב.
שלום, ערב טוב.
קודם כל, כאיש שבק לשעבר, אז ברכות לשבק על הפעילות במחנה הפליטים בלטה. כמו שזה נראה, זה שעה, שעתיים לפני פיגוע קשה, מסכלים שם חמישה מחבלים עם מי האוויר, עם כתבם, מידע מודיעיני מדויק, אז באמת שפו לקוחותינו.
כן, זה גוף מסכל שזה יהודו, הוא יודע מראש שהוא לא יסכל 100% מהפיגועים, וזה הכאב הגדול, ולא את הכל אנחנו יכולים למנוע, אבל בשנה ממוצעת מסכלים 500-600 פיגועים, השנה זה כבר על משהו כמו 800 פיגועים, השנה שסיימנו, אני מדבר על 2023, כן, קצב מטורף של עבודה, אנשים בשטח עובדים מאוד מאוד קשה, לשמחתנו גם מצליחים לא מעט פעמים.
כן. טוב, בוא נדבר על הסיפור הזה של התרופות, כי זה תפס ככה את עיני התקשורת, אתה יודע, הוויכוח, האימות. איך בדיוק יעברו התרופות? מי מעביר תרופות? מישהו נתן הוראה ולא בדק בדיוק איך עושים את זה ומה הוא עושה עם זה? איך הדבר הזה באמת עובד כשיש לך בצד השני אויב שאתה לא יודע לדבר איתו, שאתה לא יכול לסמוך עליו, שהגורמים הבינלאומיים שאיתם כן אמורים לדבר, גם עליהם אתה לא יכול לסמוך. ארגונים שעד היום 103 ימים לא הצליחו להביא אפילו שום מידע על החטופים, לא לבקר אותם. אז מה באמת נדרש מהדרג המדיני בעניין הזה?
תראה, אנחנו לא בוחרים את האויבים שלנו, והאויבים שלנו הם מפלצות. אני לא, אפילו לא אומר מפלצות אדם, ואני גם בתחילת המלחמה עוד קיניתי אותם חולדות. זה אפילו לא חולדות, כי חולדה שהיא תוקפת יש לה אינטרס, כי היא רעבה ואז היא תוקפת. אנחנו מדברים על מפלצות. זה האויב שלנו, אנחנו לא יכולים לבחור אותו. כשאנחנו לא יכולים לבחור את האויב, אנחנו צריכים לעשות כרגע שתי פעולות בלבד, ובעיניי זה מה שהדרג המדיני צריך לעשות. לבחון כל דבר, כל מהלך, בשני היבטים. היבט אחד, אם הוא מאחד ומלכד את החברה הישראלית, וההיבט השני, אם הוא נכון ביטחונית מבצעית לעם ישראל. שאני אומר נכון ביטחונית, אני מתכוון כמובן גם לשתי המטרות של המלחמה. אחד, לשחרר את החטופים, ושתיים, למוטט את החמאס, לרסק את החמאס. זה שני האלמנטים היחידים שצריכים לבוא על סדר היום. אחדות עם ישראל וביטחונו. ואנחנו רואים לצערנו הרב שהמנהיגים שלנו חושבים על משהו שלישי, והוא הפוליטיקה. והוא מכתיב להם המון המון צעדים. זאת אומרת שהם בוחרים בצעדים ומחליטים על צעדים מסיבות פוליטיות. למשל, מה שהיה היום בנושא של התרופות, הסוגיה שעליה מדברים כל הזמן, סוגיית האחריות, והוויכוח על מי אחריות, כרגע זה נראה כאילו אלה ואלה אומרים ככה, מתוך אינטרסים פוליטיים.
כן.
והאחריות היא עליהם גם אם הם לא לוקחים אותה. האחריות היא על המדינאים אם הם לוקחים אותה ואם הם לא לוקחים אותה. תשים לב שעל המחדל של השבעה באוקטובר, הרמטכ"ל לקח אחריות, ראש השב"כ לקח אחריות, ראש אמ"ן לקח אחריות, כשלקיחת אחריות גם אומרת במובן די ברור שמיד בסוף המלחמה הם הולכים הביתה. והמדינאים, הפוליטיקאים, ראש הממשלה, שר הביטחון וכו' וכו', למרות ששר הביטחון כן אמר איזושהי אמירה של לקיחת אחריות, ברגע שאתה לא לוקח אחריות, זה לא מוריד ממך את האחריות. הם אחראים נקודה, מעצם זה שהם מנהלים את המדיניות, מעצם זה שהם מנהלים את המדינה, הם אחראים. וזה נראה כאילו היום מפחדים להגיד, אנחנו לקחנו את האחריות על העברת התרופות. לקחתם את האחריות. ושוב אני חוזר, אנחנו לא בוחרים את האויב שלנו. האויב שלנו הוא אויב מר, ולכן אנחנו צריכים לבדוק מנגנוני הגנה כאלה, שאנחנו נוכל לוודא שהתרופות הגיעו ליעדם, אחד, ושתיים, שזה רק תרופות. כי גם קטר זה לא איזה מתווך הוגן. זה מתווך מאוד לא הוגן. זה מתווך שיש לו אינטרסים. הצרפתים אפשר להגיד שזה מתווך הוגן, אבל לדעת מראש מה קטר יכניסו בארגזים, זה אי אפשר לדעת וצריך לוודא את זה. אי אפשר להכניס לעזה משהו בלי שאתה מוודא שהוא נקי מדברים ושיש בו רק תרופות. ולכן כשנוצר עכשיו סיטואציה כזאת שאולי התרופות יעברו ללא בדיקה, אז ישר הפוליטיקאים חשבו לאינטרס השלישי, לא נחדו אותם ישראל ומה כן. נכון ביטחונית. אלא על מי לוקח על זה אחריות ומה ההשלכות הפוליטיות של זה. הפוליטיקה צריך לשים אותה בצד, בטח בזמן מלחמה. ולצערי זה לא קורה.
טוב, זה באמת לא קורה. העניין הוא שכל הצדדים שותפים לסיפור הזה, כשיש מעליהם עננה של, אתה יודע, חקירה שתתחיל, אני לא יודע מתי, אבל היא תתחיל, ויש פה ממשלה שאין בה דבק, כל צד אומר לשני, אני עוד רגע יוצא, עוד רגע פורש, עוד רגע נכנס, עוד רגע יוצא, אי אפשר באמת לנהל ככה מלחמה, או שאין לנו ברירה אחרת. כמו שאנחנו לא בוחרים את האויבים שלנו, אנחנו גם לא יכולים לבחור את השותפים הפוליטיים שלנו להבדיל אלף אלפי הבדלות.
השותפים הפוליטיים אנחנו כן יכולים לבחור. ואני...
רגע, אתה קטוע, דביר? טוב, נחדש איתו את השיחה. אתה איתנו, דביר?
כן, כן, אני איתכם.
טוב, אני רק רוצה לסיים איתך בעוד עניין אחד אחרון, ותסביר לנו את זה רגע, כאיש מודיעין, איש הבק, אזרחים שואלים את עצמם, אתה יודע, אנחנו שומעים בכותרות, אנחנו הרי לא נמצאים בבור, בקריה, אבל אנחנו כן שומעים בחדשות, על מידע מודיעיני רב שצהל שם עליו את ידיו, הרבה מאוד מחבלים שאנחנו מחזיקים בהם, ששופכים מידע, וגילינו ככה מנהרות, ומאתרים הרבה מאוד דברים בעקבות המודיעין הזה, אבל 103 ימים, ואנחנו לא מצליחים לשים יד על אף אחד מהחטופים.
תראה, זה נושא מאוד מאוד מורכב, גם כי הם כל הזמן בתנועה, וגם כי אנחנו בזמן לחימה. כך בחשבון שאת גלעד שליט אנחנו חיפשנו 5.5 שנים, ולא הצלחנו להגיע לשני הדברים במקביל. אחד, איפה הוא נמצא, ושתיים, התכנות מבצעית לחלץ אותו, על אחד. תכפיל את זה עכשיו ב-135, אז תבין, ועוד את זה שאנחנו בזמן לחימה, את המורכבות של העניין הזה. יש מודיעין, הרבה מאוד פעמים יש מודיעין, אבל אין התכנות מבצעית. ונכון, אנחנו חוץ מאורי מגידי, שהצלחנו לחלץ אותה כיחידה, בכל שאר המקרים לא מצליחים להגיע לזה, וככל הנראה המשמעות של זה אומרת שאנחנו נצטרך להחזיר אותם בעסקה ולא בשחרור חטופים. זה לא מבצע אנטבה שכולם נמצאים באותו מקום מגודר מתוחם שאתה יכול לתכנן עליו איזשהו מבצע, אלא זה אנשים שכל הזמן מועברים ממקום למקום עמוק מאוד מתחת לאדמה.
כן, צריך לומר שהגיעו להרבה מאוד מקומות שבברור היו שם חטופים כמה ימים לפני שצהל הגיע, כן. כמה שבועות, אבל זה ברור שלמקומות האלה מגיעים בדילי, והם כל הזמן ממשיכים הלאה. תגיד, מה הסיכוי שכל בכירי החמאס כבר מזמן נמצאים במצרים?
אני יכול רק להעריך, אני מעריך שהסיכוי הזה קטן. אני מעריך שדווקא במצרים הם ירגישו פחות בטוחים, יש להם את כל סיני לעבור, ולנו יש את המודיעין שלנו, שיכול להיות מאוד אפקטיבי שם לאור כל סיני. אני חושב שהם מרגישים יותר בטוחים 60 מטר מתחת לאדמה מאשר בסיני. אני מעריך גם, ושוב, אני מדגיש שאני רק מעריך, שיש מידע מודיעיני שאומר שהם בדרום הרצועה, כי יש כל הזמן תקשורת מולם, דרך קטר ודרך מצרים, מנהלים מולם תקשורת. מאחר ומנהלים מולם תקשורת, אולי יש גם איזשהו מודיעין שאומר מאיפה התקשורת הזאת מתחילה לפחות. אז הערכה שלי, וזאת הערכה בלבד, שהם כן בדרום הרצועה ולא במצרים, גם כי יש להם אינטרס וגם כי אני מעריך שיש כזה מודיעין.
דביר קריב, תודה לך, איש הבק לשעבר, תודה על השיחה כאן. ערב טוב, להתראות. כל.